דף למד בית, עמוד א' למטה במשנה. שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד רץ ואחד מהלך, או ששניהם רצים כמקובל ביישובנו אלי, והזיקו זה את זה, שניהם פטורים. מתניתין, אומרת הגמרא, לכאורה זה לא כאיסי בן יהודה. תניא, איסי בן יהודה אומר, אם אדם רץ והזיק ברשות הרבים, חייב, מפני שהוא משונה. מה אתה רץ ברשות הרבים? מודה איסי בערב שבת בין השמשות, שהוא פטור. כי בערב שבת, לרוץ לכבוד השבת, לכל מיני הכנות אחרונות, זה רץ ברשות. ואמר רבי יוחנן, הלכת איסי בן יהודה. יוצא אם כן שיש מחלוקת בין המשנה שלנו לבין איסי בן יהודה, ואין הלכה כמשנתנו. זאת אומרת שאסור לרוץ ברשות הרבים, ומי שרץ ברשות הרבים חייב, כי הוא משונה. עוד הגמרא, מה אתה פוסק ככה? מי אמר רבי יוחנן? הרי רבי יוחנן תמיד אומר הלכה כסתם משנה. המשנה שלנו אומרת שתנען אחד רץ ואחד מהלך, או שניהם רצים פטורים. מעמיד רבי יוחנן את משנתנו, מתניתים, מדברת בערב שבת בין השמשות. כל המשנה שלנו מדברת רק בערב שבת. ממאי מדקטני, או שהיו שניהם רצים פטורים. לכאורה המשפט הזה מיותר. הטו למה לי? הרי אשתא, הרי בתחילת המשנה כתוב שאם אחד רץ ואחד מהלך, פטור. אם שניהם רצים, לכאורה כל וחומר שפטורים, כי שניהם משולים, מבעיה. אלא הכי כמה, אחד רץ ואחד מהלך פטור במה דברים אמורים, בערב שבת בין השמשות, רק אז, אומרת המשנה, מי שרץ ברשות הרבים פטור. אבל ביום חול, אם אחד רץ ואחד מהלך, מי שרץ הוא משונה, ולכן הוא חייב. אם שניהם רצים, אפילו בחול פטורים, כי שניהם משונים. אז כיוון ששניהם משונים, אז שניכם תסתדרו עם עצמכם. נקודה. וכך הלכה למעשה, שמי שרץ ברשות הרבים, איפה שרשות הרבים הכוונה, איפה שהולכים אנשים, נגיד אדם באמצע המדרחוב, באמצע מדרכה, איפה שיש אנשים מתחיל לרוץ, אז זה לא מקום, אנשים הולכים פה, זה לא מקום לרוץ, אם אתה נתקל, זה אשמתך. אם שניהם רצים, אז שניכם לא בסדר, תסתדרו. בערב שבת, בין השמשות, הדבר הזה הוא מותר. אמר, מה הוא מודה איסי בערב שבת בין השמשות? שהוא פטור מפני שרץ ברשות. מה בערב שבת בין השמשות, איזה רשות איקה? אמרתי רבי חנינה. אמר רבי חנינה, בואו ונצא לקראת קלה מלכתה. אז יהיו יוצאים בחוצה. אז רצים לכבודה כמו לכבוד המלך, כמו לכבוד המלכה. אמר לה לקראת שבת קלה מלכתה. רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר בואי קלה. בואי קלה, אז גם קלה, גם מלכה, אז כמו שרצים בחתונה לקראת הקלה, כמו שרצים לפני המלך, אז זה משהו, כבוד השבת, אז מותר לרוץ. האחרונים הוסיפו על פרשה שולחן ערוך, על כל מיני מצבים של מצווה, האם הם כלולים גם כן בזה. אדם שרץ למצווה, לבית כנסת, לתפילה, האם הוא כלול גם בפטור הזה, או שזה רק ספציפית לשבת.
יש כאלה ממש כניסת שבת, אפילו קצת אחרי כניסת שבת שקופצים, לפחות ביישוב למטה, שנוסעים במכוניות מאוד מהר, כי הם אמרים, מספיק למשהו לפני כניסת שבת.
זה לא בסדר. שבת לא בסדר.
זה לכאורה זה ברשות. אמרים לשבת.
זה לא בן אדם שרץ. זה לכאורה זה יותר בעייתי, זה ממש... לפי המורדכי אומר שגם בשאר מצווה גם כן. המבקע ברשות הרבים, מבקע עצים, והזיק ברשות היחיד. או שהוא ביקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, או שהוא ביקע ברשות שלו וזה אף נתזים אפו לרשות היחיד של השכן. בכל המצבים האלו חייב. צריך להשמיע את כל המצבים, צריכה. איתן המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, אתה לא בסדר, שכיח רבים, היית צריך לחשוב על זה. אבל ברשות הרבים לרשות הר יחיד, לא שכיח רבים, אמא לא. ואיתנו ברשות הרבים לרשות היחיד, משום זה מעיקר שלא ברשות אביד. מה אתה מבקע ברשות הרבים? זה הכל פה לא תקין. אבל אם אני מבקע ברשות היחיד שלי, וזה הגיע לרשות הרבים, אבל ברשות אביד, מותר לי ברשות היחיד שלי לעשות מה שאני רוצה? אמא לא. ואיתנו נתרתי, הנחתרתי, משום זה שכיח רבים, והם משום זה לא ברשות. אבל מי אני עושה ברשות היחיד, רשות היחיד? זה גם עשיתי ברשות, אצלי בבית, וגם זה ניתז למקום שלוש שכיחי רבים. אמא לא, לכן צריך לומר שזה לא משנה בכל המצבים האלו. אתה חייב, למרות שלא התכוונת, למדנו שאדם מועד לעולם, וכל נזק שאדם עושה, הוא צריך לשלם. תנו רבנן, הנכנס לחנותו של נגר, הוא נכנס לתוך נגריה, לתוך מפעל שלא ברשות. זה מפעל, אתה יודע שיש פה, זה מפעל שמכונות וזה, זה מסוכן. ונצזה בקעת ותפחה על פניו ומת. פטור הנגר, פטור מגלות, כי זה מקום כמו אתר בנייה. לא נכנסים לאתר בנייה, אתה נכנסת, זה בעיה שלך. ואם נכנס ברשות, תואם, היה לו מפגש מתואם מראש, כאשר אני מגיע, תבוא, וקרא לו מכה, חייב. מהי חייב? אם הוא ניזק, אמר רבי יוסי בר חנינא חייב, בארבעה דברים. אבל עדיין טוען רבי יוסי, שאם הוא מת, הוא פטור מגלות. למה פטור מגלות? כפי שאין דומה ליער. יער, זה לרשותו נכנס, וזה לרשותו נכנס. הרי התורה, כשמתארת דין גלות, יבוא ראה אם אבוא ביער. ככה מתואר בפסוקים בפרשת מסעי. זה צריך להיות, יער זה מקום שהוא רשות של כולם. אבל פה זה נכנס לרשות חברו, אז זה לא המקום שהוא לגמרי הפקר. בכל זאת, נכנסת לרשות שלי, ולכן במקרה הזה, לדעתו של רבי יוסי בר חנינא, אין דין גלות. אומר רבא, לפי גרסה אחרת זה רבא בהי, קל וחומר, מה פתאום? ומה היער שזה לדעתו נכנס וזה לדעתו נכנס? נעשה כמי שנכנס לדעת, הרי לא היינו מתואמים ביער. ובכל זאת, למרות שאנחנו לא מתואמים, אם אדם מזיק את חברו, חייב וגולה, פה לדעת חברו נכנס, פה הוא היה מתואם איתו. קל וחומר שהיית צריך מאוד מאוד להיזהר, כי אתה יודע שהוא עכשיו בא להיפגש, למרות שזה במפעל שלך, בתר בנייה שלך, אבל זה המפגש מתואם. לכל שכן. אלא מה רבה, מה הכוונה פטור מגלות? לא פטור מגלות לכולה, להפך זה חומרה. אתה כל כך פושע שאין לך כפרה. ולא נתן לך גלות, כי גלות מחפרת, ואנחנו לא נתן לך גלות. זה לא סגילה בגלות. והיינו טעם, אז זה הכוונה שרבי יוחדה, משום דאבה לשוגר קרוב למזיד. אתה כל כך קרוב למזיד, היית צריך לדעת שמישהו, קבעת עם מישהו, אז מה אתה ממשיך לעבוד, באמצע שאתה יודע שעוד רגע מגיע, אז ממשיך לזרוק דברים. אז רואים שיש מצב כזה שנקרא קרוב למזיד, בעזרת השם, עוד, נראה לי עוד שנה בערך, היה יותר, מדד את זה מסכת מכות. מה תברבה? הוסיף לו רצועה אחת ומת. המשנה במסכת מכות אומרת שאם אדם מלקה ברשות בית דין, זאת אומרת בית דין מינו אותו להלקות 39 מלקות, והוא הגדיל ראש והוסיף עוד רצועה, עוד מכה מעבר למה שאמרו לו, והנידון מת, הוא גולה על ידו כי הוא עבר מהסמכות. לכאורה זה שוגה קרוב למזיד. למה אתה נותן לו גלות? הרי הוא פושע, אמרו לך על הקד 39, ואתה מלכה 40, השחקת מהסמכות. איבא יעשו כעדתי, למה הייתי? יש בחד הרצועה, רצועה אחת יכולה, זה היכול התקה ששוברת גב הגמל. אז למה גולה? אמר רבשים מנרדה, דתאי במניינה, מדובר שהוא טעה במספר, אז הוא לא עשה את זה בכוונה. הפך לרבה בסנדלי. רב שמע את רבשימי, בעת בו, אמר לאט הוא אומני, בכלל מה אתה אומר, לא השליח מונה, לא זה שיש שם שמש בית הדין, שעומד לידו, גדול, לא לחשנו אותך, גדול הדיינים, הוא זה שקורא, והשני, עוד דיין שני מונה, והשלישי אומר הכהו, אז המניין הוא רציני, הבית הדין מונים, זה לא כל אחד מונה, אלא מה רבשים ממנה, יודע, דתאה דיין הגופי, אתה אין תאה, ולכן יש לו דין גלות. למה דין גלות? כי הוא אומר, זה לא אשמתי. אני מלכה, והדיין אומר לך, עד שתיים, והדיין תא. אז באמת, במקרה הזה, הוא לא גולה. הוא גולה. כי למה? כי הוא שוגג. מי טבעי. אז זורק את האבן לרשות הרבים, משנה במסכת מכות, והרג. הרי זה גולה. לכאורה, למה גולה? הרי זה שוגג קרוב למזיד. מה אתה זורק אבנים לרחוב? דיבה אלה עשו כדעתת ורשות הרבים שריחי אינשי. אז למה כאן גולה? אומר רב שמואל בר יצחק, מדובר בסותרת כותלו, הוא לא זורק אבנים, הוא מפנה את איזה קיר, עושה עבודה. אתה אומר, עדיין, היא באה ליוני, אז מה אם אתה עושה עבודה לפנות משהו של בנייה? זה רשות הרבים. אתה אומר שזה בלילה. אז הוא בנה על זה שבלילה אין אנשים, אפשר לעשות עבודות. בלילה נמי באה ליוני. אתה אומר, בסותרת כותלו ביום להשפעה. זאת אומרת, הוא לא פינה את זה לרחוב, אלא היה שם, הוא פינה את כל האתר פסולת לאיזה אתר בנייה, לאתר פסולת. זאת אומרת, יש אתרי פסולת כאלו ששם מפנים את כל הפסולת בנייה וכדומה, הוא לקח, פינה את זה לשם. והיה שם מישהו, ופגע בו, והוא לא חשב בכלל שיש מישהו שם בתור האתר פסולת בנייה. זה מקום של השפע. איך ידע מי אותה לגמרה? איד יש חיכי רבים, אם הוא עדיין מצויים שם אנשים, עדיין הוא מזיק. ואם יש חיכי רבים, אז הוא אנוס, אז למה הוא גולה? אמר הפאפה, מדובר בהשפעה שעשויה להיפנות בלילה. לפעמים אנשים מסתובבים שם בלילה, בכל מיני צרכים, אבל לא ביום. ואיקא דמיקרא, יש איזה אחוזון אחד של מישהו שאולי גם ביום הוא מגיע. אז מזיד לא עווה, כי אינה עשויה להיפנות ביום. אנוס נמי לא עווה, דאיקא דמיקרא ויעתיב. אז לכן זה נקרא שוגג. הפאפה משמד הרב המתני לה הרישא. הפאפה דיבר, לקח את כל הדיון שאנחנו דנים פה על המשנה שלנו. המשנה שלנו אומרת שנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונצזה לו פקד ותפחה על פניו ומת, פטור. ועל זה אמר רבי יוסי בר חנינה, רק שהוא פטור, הוא פטור מגלות, אבל הוא חייב בארבעה דברים. זה פטור מגלות. אז חידוש גדול, שאדם שנכנס שלא ברשות, אף על פי כן, הוא צריך לשלם לו את ארבעת תשלומי נזיקין. מה נדמתי לה הסיפה? מי שאומר את זה לגבי הסיפה, שמדובר על שאם נכנס ברשות, חייב, ובכל זאת, מי שאומר בסייפה שאם הוא נכנס ברשות הוא פטור מגלות, קל וחומר שאם הוא נכנס שלא ברשות אז הוא פטור מגלות. ומה דמתני לרישא? דווקא ברישא אני פטור מגלות כי הוא נכנס שלא ברשות, אבל בסייפה שהוא נכנס ברשות, כיוון דברשות חייב גלות. ואתה גמרא, מה אתה רוצה לחייב את גלות על אדם שנכנס?
קרוב למזיד אבל.
מה?
הוא רשות נכון קרוב למזיד.
הוא קרוב כן. מה, שואלת הגמרא, מי חייב גלות? למה אתה מחייב גלות מישהו שנכנס שלא ברשות? אדם שנכנס שלא ברשות לאתר בנייה, למה אתה מחייב אותו? והרי נכנס לחנותו של נפח, ונצא ניצוצות ותבחל פנה ומת פטור, ואפילו נכנס ברשות, אנחנו מעסקים על בשוליה דנפחי. מדובר בעובד, אחד העובדים של המפעל. אז הגמרא, שוליה דנפחי למקטה לקאי, וכי מותר להרוג אותו חופשי, אז מה אם הוא עובד? הגמרא, כשרבו מסרב לו בצאת, אינו יוצא. זאת אומרת, הוא אמר לו, שמע, אני עושה משהו עכשיו קצת מסוכן, אני מבקש להתרחק. הוא אחד העובדים, אני מבקש מכולם להתרחק, אני עושה פה משהו עכשיו בעייתי. נדעת הגמרא עדיין, למקטה לקאי, אז מה, בגלל שהוא עוד לא יצא, אז כבר אתה עושה פעולה מסוכנת, אתה רואה שהוא עוד לא יצא, אז תחכה. הגמרא כסבור יצא. מדובר שהוא עשה, התריע את כולם, אמר לכל ההוא כולם להתרחק, הוא היה משוכנע שכולם התרחקו, ואחד הפועלים לא התרחק בזמן, וזאת הייתה טעות, היא הבנה, ולכן פטור מגלות. יחי, אז למה דווקא אחד הפועלים? סתם בן אדם, אחר נמי. בגמר אחר, לית לימטה דרבי. סתם אדם, הוא לא מקשיב לך, אתה אומר לו, יתאחק. הוא לא פועל שלך. אית לימטה דרבי, ולכן הייתי בטוח שהוא הלך. כשאמרתי להתרחק, הוא פועל, אז הוא רגיל לציית, להקשיב. ולכן הייתי בטוח שהוא עזב, שהוא הלך. ולכן המקרה הזה פטור בגלות. רב זביד משמד רב המתני לה אהה. את הדין הזה שמצד אחד חייבים בארבעה דברים ומצד שני פטורים בנזיקין.
בגלות.
מצא פרט לממציא את עצמו, זה נאמר לגבי גלות. מכאן אמר בלעזר בן יעקב, שמי שיצתה אבן מתחת ידו והוציאה עלה את ראשו וקיבלה, פטור. זאת אומרת, אם אדם מסתכל היטב היטב ככה לתרול הצדדים, הכל שטח פנוי, והוא זורק משהו לרחוב. ופתאום מישהו צץ, הוציא את הראש שלו בהפתעה, פטור מגלות. אומר רבי יוסף בן חנינא, נכון, מגלות הוא פטור, אבל חייב בארבעה דברים. מאן דמתני לה, שחייב בארבעה דברים, במקרה הזה, כל שכן הקמיתא, שמישהו שנכנס לחנות, אמנם לא ברשות, אבל ראית שהוא נכנס, בוודאי שאתה חייב בארבעה דברים. מה דין להקמה איתה? אבל פה הייתי אומר שהוא פטור לגמרי. וכך פוסק הרמב״ם, שמישהו שפתאום קפץ לך, לא רק שאתה פטור מגלות, אתה פטור גם מתשלומי נזיקין. זאת אומרת, מצאנו פה חידוש גדול. שגם למרות שאמרנו שבדרך כלל האדם חייב תמיד לשלם הנזיקין, כי האדם מועד לעולם, יש מצב שגם בנזיקין אתה פטור. שזה הפתעה מוחלטת. מתי שיש הפתעה מוחלטת שבכלל האדם לא יכל לצפות אותה, אז אדם פטור מתשלומי נזק.
בן אדם נוסע בכביש ומישהו קופץ לו לכביש, שזה הפתעה מוחלטת. אבל אם מישהו, כמו שאמרנו במקרה הקודם, זורק משהו מהחלון שלו למקומה העשירית, מסתכל, רואה שאין אף אחד, זורק איזה משהו כבד, ואז פתאום אחד השכנים מוציא את הראש, זה דבר שהוא היה צריך לצפות אותו. עובדה שהוא מסתכל, עובדה שהוא חיפש את זה.
כן, שיש משהו יותר, שממש...
סיכוי נמוך מאוד מאוד.
כן, הפתעה, משהו לא הגיוני. כל מדובר עם עדים. כל מה שמדבר פה זה עם עדים, יש עדים. ספרים מה הם אמרו, באמת אמרים, זה היה באמת...
מקשי מזיקים,
אי אפשר לתבוע. הוכיחת, אתה בא תובע אותי, למה אתה מאמין? לא קרה כלום. הכל בעדים. תנו רבנן. פועלים באו לתבוע את השכר, הלכו לבית של, עשו הפגנה, מה עם הכסף וזה, באו לבית של הקבלן והווילה של הקבלן, ונגחן שורו של בעל הבית, או יותר מצוי נשכן כלבו של בעל הבית, והפועלים, אחד הפועלים מת, הדין הוא שפטור בעל הבית. אחרים אומרים, רשאים פועלים לתבוע שכר מבעל הבית, ולכן, זה עשו בסדר, מותר להם, זה נכנס ברשות, ולכן זה אחריות של בעל הבית. זה גמרא היחידה מי. איתה שיחיח במטה, עם הבעל הבית, הקבלן, אפשר למצוא אותו בעוד מקומות, לא חייבים ללכת אליו הביתה. מה איתה מדע אחרים? למה אתם הולכים אליו הביתה? יש לו משרד, יש לו כל מיני מקומות. איתה שיחיח בבית, זה המקום למצוא אותו, אז מה איתה מדע תנא קמא? הבעל הבית אמור לדעת. שפועלים אמורים לבוא אליו, לקבל כסף וכולי, אז הוא אמור לפנות את הכניסה לבית ולאפשר לאנשים להגיע. מדובר, לא צריך בגברה, זה שכיח ולא שכיח. לפעמים הוא בבית, לפעמים לא. וקרי הבבא, הם אמרו לו, דפקו בדלת, והוא אמר להם, אין, כן, מר סבר אין, שאומרים כן לכוונה, אול, תא, קדימה, זה משמע. ולכן, הם נכנסו, ופתאום הכלב התנפל עליהם, זה אשמת בעל הבית. מר סבר אין, כשבעל הבית אומר כן, הכוונה אני עוד רגע מגיע. כשאומרים כן, מה הכוונה? כן, כנס או כן, קום עוד דוכתך, הבנתי, אני מיד מגיע לפתוח לך. אז זה מחלוקת במציאות, בדעת בני אדם, זה משתנה, לכאורה מתקופה לתקופה, מנהג המקום. תנא כמאן דאמר אין שקום דוכתך משמע דתן לפועל שנכנס לתבוע סחורה מבעל הבית ונגחו שורו של בעל הבית ומשכו כלבו פטור אף על פי שנכנס ברשות לכאורה למה פטור אלא לאו דקרי הבא ואמר לאין משמע מנאין קום דוכתך משמע וזה הסברה של תנא קמא אנחנו נפרדים לתקופה עכשיו ארוכה מדיני אדם המזיק ומתמקדים רק עכשיו בדפים הבאים פרק סוף שלישי וכל רביעי ותחילת חמישי רק בשור שיזיק שור או שור שיזיק בקרן נכנסים רק לסוגיית קרן עכשיו קרן אנחנו יודעים ששור תם משלם חצי נזק משלם חצי נזק מגופו זאת אומרת לוקחים את השור המזיק מוכרים אותו ואת השווי הכספי מחלקים חצי 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 מקבל הניזק וחצי מקבל המזיק זה הדין של התורה מכרו את השור החי וחצו את כספו וזה קצת לרעת הניזק זאת אומרת אלו הוא מקבל חצי וגם זה תלוי כמה השור שווה יכול להיות שור שווה הרבה יכול להיות שווה השור המזיק שור תם
אז איך הוא יכול להיות תם שלוש פעמים
אם, ולפעמים לא מספיקים למכור.
לא מספיקים
למכור. כן, הוא מספיק, הוא ברח.
אז איך הוא, כדי שהוא יהיה מועד, צריך ש...
שיתרו בו.
כן.
ועוד לא מכרו את, ועוד לא הספיקו למכור אותו, ועוד פעם בורח. דברים כאלה. או שזה שלוש פעמים באותו יום.
הוא מוחזק שנייה, פעם אחת, שנייה, שלישית.
כן. לא יכול להיות מועד אצל שלושה בעלים שונים.
לא. וזה דין שור סתם שור מועד ברגע שהוא נגח שלוש פעמים אז משלמים נזק שלם מהעלייה לא מוכרים את השור אלא משלמים או כסף או קרקע איכותית משלמים מהעלייה לא מגופו של שור שור שמועד שהרג אדם אז א' הורגים את השור שור יסכל, ואסור בהנאה, והבעלים של השור צריך לשלם כופר על האדם שמת. שני שברים תמים שחבלו זה את זה, משלמים במותר, זאת אומרת מקזזים את זה, ואם יש הפרש, זאת אומרת ששור אחד היה שווה יותר מהשני, אז את ההפרש שאחד שווה מהשני, משלמים חצי מההפרש, חצי נזק מההפרש. אם שניהם מועדים, משלמים במותר, מה שההפרש בין הקיזוז של שני השברים, נזק שלם. אם אחד תם ואחד מועד, שרבו אחד עם השני, המועד בתם, הנזק שהוא עשה מעבר לקיזוז, משלם במותר נזק שלם, ותם במועד משלם במותר חצי נזק. וכן שני אנשים הלכו מכות, חבלו זה בזה, אחד עשה נזק לשני 100 שקל, אחד עשה נזק לשני 80 שקל, אז בעצם נשאר, מתקזזים, נשאר 20 שקל, משלמים נזק שלם. אם אדם הלך לריב עם שור, מועד, רב עם, עם איזה כלב, הלך איתו מכות, או מועד ואדם, משלמים במותר נזק שלם. אם אדם רב עם שור טעם, או שור טעם באדם, אז האדם שהזיק לשור הטעם, משלם במותר נזק שלם. השור טעם שהזיק לאדם משלם במותר חצי נזק. רבי עקיבא אומר, אף טעם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. שיטת רבי עקיבא, שברגע ששור מזיק אדם, יש לו דינים אחרים, גם לגבי כופר, שיטת רבי עקיבא, ששור טעם שהרג אדם משלם כופר. אז שיטת רבי עקיבא גם כאן מיוחדת. תנו רבנן, כמשפט הזה יעשה לו. כמשפט שור בשור, כך משפט שור באדם. מה שור בשור? הדין הוא שתם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. אף שור שיזיק אדם, אם זה תם משלם חצי נזק, אם מועד נזק שלם. רבי עקיבא אומר, כמשפט הזה כתחתון ולא כעליון. זאת אומרת, כאשר יש לנו תשלומים, משפט התחתון מדובר במועד ועל זה דין אדם כי כתוב בפסוק, או בן ניגח או בן ניגח, אם השור נוגח בן אדם, כמשפט הזה יעשה לו. מה זה כמשפט הזה, אומר רבי עקיבא? כמשפט של שור מועד. זאת אומרת, ברגע ששור מזיק אדם, מבחינת אני דן אותו תמיד כאילו הוא מועד. למרות שהוא לא מועד, הוא שור טעם, ברגע שהוא הזיק אדם, התשלום שלו הוא כאילו מועד. לפי דבריך רבי עקיבא, שהוא כמו מועד, אז זה יכול להיות גם משלם מן העלייה. הרי אמרנו ששור מועד שמזיק, הוא לא משלם מגופו, אלא משלם כסף, משלם קרקע. תלמוד לומר, יעשה לו מגופו משלם ולא משלם מן העלייה. זאת אומרת, לפי רבי עקיבא, שור טעם שהזיק אדם, זה מין יצור כליים כזה. מצד אחד הוא משלם נזק שלם, כאילו הוא מועד, מצד שני הוא משלם מגופו, כי הוא שור טעם. ורבנן, זה למה לי, למה כתוב כמשפט הזה יעשה לו? לפי רבי עקיבא, המשפט הזה בא להדגיש, כמו שור מועד, לפי חכמים מה זה זה, לפטרו מארבעה דברים. שור שהזיק אדם חייב לשלם רק נזק. הוא לא צריך, הבעלים לא צריך לשלם לא ריפוי, ולא שבט, ולא בושת וכו'. רבי עקיבא, לפטרו מארבעה דברים מנהלי. ואף כאילו הוא לומד לזה מפסוק בפרשת אמור, איש כי ייתן מום בעמיתו, אז הוא צריך לשלם. איש בעמיתו משלם ארבעה תשלומים, אבל לא שור בעמיתו. ורבנן, אם היה ומן הצער לחודי, הייתי אומר שלא צריך לשלם צער. אבל ריפוי ושבט, אימה אולי נגיד שצריך לשלם, כי בכל זאת זה ממש נזק כספי. צער זה לא כסף, זה כאב. אבל ריפוי זה הוצאות, הוצאות רפואיות. שבט, אבטלה, ביטלתי ימי עבודה. אולי נגיד שבעל השור יצטרך לשלם את זה, כי סוף סוף נחסר פה ממון. ממש מלאן, שבעל השור לא צריך לשלם על נזקים עקיפים, אלא רק על הנזק עצמו שהשור שלו עשה באדם. שור שווה מנה, שנגח שור שווה 200. שור טעם שווה מנה, שנגח שור שווה 200. ואין הנבלה יפה כלום. לא שווה שום דבר. אז בעצם הנזק של הניזק הפסיד 200. המזיק חייב לו 100. חצי מ... אז הוא לוקח את השור החי. נוטל את השור. המתנית אלמני, מי בעל המשנה? רבי עקיבא, לשיטת רבי עקיבא. והיא לא להלכה המשנה הזאת. זה תניה. יושם השור בבית דין, דברי רבי ישמעאל, טוען רבי ישמעאל, שתמיד משלמים כסף. זה לא שהניזק לוקח את השור, אלא לעולם שמים את שוויו של השור בבית דין, והמזיק משלם כסף לניזק. רבי עקיבא אומר, הוחלט השור. שיטת רבי עקיבא, שהניזק זוכה בשור עצמו. זאת אומרת, יש מחלוקת בעצם, מאוד שאנחנו נעסוק בה בהמשך, מאוד עקרונית. לפי רבי עקיבא, השור הטעם שהזיק, ברגע שהוא הזיק, הוא הפך להיות אוטומטית בבעלותו של הניזק. זה המון השלכות. הוא עכשיו הבעלים עכשיו. נכון. זה שלו. הפך להיות הבעלים שלו. אוטומטית. צריך לחשוב על זה.
אם מוכרים בתרובה בעלים החדש, הוא שור המציק או נגח, זה
עוזר או שלא?
לקחנו את השור המציק ומחרנו אותו במחירה, הזרנו את הבעלים, הוא כבר הרג.
אני חושב שלא, אבל טוב, נבדוק את זה. רבי עקיבא אומר, הוחלט השור. ומה היא כמפלגה? רבי ישמעאל סבר, זה בעל חוב. אדם שיש לו שור שהזיק, אני חייב לך כסף. מה זה חייב? זוז יודע מה סקל, אני חייב לך כסף. בסדר, אני אשלם לך כסף, אתה לא לוקח לי את השור. אני חייב לך כסף, אני אחליט לך, אני משלם לך את החוב. רבי עקיבא סבר, שותפנינו. הם הפכו להיות שותפים בשור המזיק. זה חידוש. המפלגי, בה יקרא, ומחור את השור חרצה וחצו את כספו, רבי ישמעאל סבר, לבית דינה כמה זרחמן, אני מחור את השור החי, בית דין, אתם צריכים לשום את השור, כמה הוא שווה, וכספו חצי מהכסף. רבי עקיבא סבר, לא, מכרו את השור, מי זה מכרו את השור? הניזק והמזיק הפכו להיות שותפים בשור, אז הם צריכים להתחלק חצי חצי. על זה מעזור לרחמנה. מהי ביניו, מהי נפקמינה למשל? אם הקדיש הניזק, האם לניזק יכול להקדיש את השור? לפי רבי ישמעאל ברור שלו, זה לא שלך השור. לפי רבי עקיבא, יש לי 50% בשור, אני יכול להקדיש אותו. בא מיני רבם לרמחן מחרו מזיק לרבי ישמעאל מהו? כיוון דבר רבי ישמעאל בעל חוב וזו זה מסקילי, מותר לי למכור את השור. אני חייב לך כסף, אבל השור הוא שלי. עוד אילמה, כיוון זה משעבד לניזק, סוף סוף השור הזה משועבד לתשלום הנזק, לאו כל כמיני, אתה לא יכול למכור. אמר לה, לא מחור, אי אפשר למכור את השור. נכון שאני חייב לך כסף, אבל השור הוא המשועבד לעניין הזה. והתניה המחור, מחרו מחור, חוזר וגובר. זאת אומרת, המחר חל, אבל הניזק יכול לבוא לקונה, להגיד לו, סליחה, אני לוקח את השור. וכי מאחר שחוזר וגובר, למה מחור? מי יקנה אותו? הגמרא, לרידיה. זאת אומרת, שאם הקונה הספיק לעבוד בו יום אחד, אז הוא הצליח להרוויח חריש של יום אחד, ואת זה הוא הרוויח. שמע מינה, בואו נוכיח מכאן, שלווה אדם שחייב כסף והוא מוכר מטלטלים. סליחה, מה אתה מוכר? כל הנכסים שלך משועבדים לחוב, אסור לך למכור כלום. בית דין גובים לו מהם. אז מה, אדם לא יכול למכור? מה שאני אתם? פה זה מקרה מיוחד, זה לא סתם שאדם חייב כסף. עשאו אפוטקי דמי. השור הוא נחשב אפוטקי. התורה הפכה את השור לא סתם לנכס שהוא משועבד ספציפית לתשלום הזה, ולכן הבעל השור לא יכול למכור אותו. זה לא סתם אדם שחייב כסף באופן כללי, הנכסים שלו משועבדים, אלא משהו מאוד מוגדר השור הזה, ולכן חובה.
זה דל, גם לתולי שמי זה מפגש?
אפילו לדעת רבי ישמעאל, זה החידוש, אפילו לדעת רבי ישמעאל. טוב, יום טוב לכולם.